שלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט סטארט-אפ דאון. למצטרפים והמצטרפות החדשים, נזכיר שהפודקאסט שלנו עוסק בניהול, בחברות ובתהליכי צמיחה. בפודקאסט אנחנו מעלים סוגיות ניהוליות וארגוניות שצפות מתהליכי הליווי שלנו בשטח, עם החברות והארגונים, המנהלים והמנהלות שאנחנו מלווים. ואיתי כרגיל, לידי, אוהד גניאל, בוקר טוב.
צהריים טובים, זיו, איזה בוקר, צהריים. זיו אלרון.
אוהד, מה שלומך?
מצוין, על מה אנחנו נפגשים לדבר הפעם?
אז היום אנחנו נדבר על נושא שהוא נושא שאנחנו דנים בו הרבה, וגם הרבה חברות שפונות אלינו, באבחונים שאנחנו עושים, אנחנו רואים את הדבר הזה כאחד הפערים המרכזיים, הנושא של אונבורדינג. אונבורדינג.
אונבורדינג, כן, קבלנו לפרק. כניסה לעבודה, כאילו כניסה לתפקיד.
נכון, גם קראנו לפרק הזה אונבורדינג מלכותי. לא סתם, כי זה תהליך שיש לו חשיבות ומטרה מאוד גדולים. והמטרה בפרק הזה לעשות קצת סדר בנושא ולהבין רגע מה המטרות של התהליך הזה, למה הוא כל כך חשוב ואיך אנחנו הופכים אותו גם לתהליך.
למה הוא אחד מהדברים הכי משפיעים שיש בכלל על...
נכון, ואיך אנחנו הופכים את זה לתהליך סדור באמת שיעזור לעובדים ומנהלים בתוך הארגון להיכנס בצורה יותר טובה. לתפקיד שלהם. אז תן לנו את הפתיח.
אז עקרונית, התקלת אותי עכשיו, אני בדיוק מנסה לעלות סטורי שלך.
כן, אני קולט אותך עם הטלפון. עצה מהטלפון, חבר
לסיר. אנחנו רוצים להוסיף עוד זווית. בעצם בכל חברה יש תהליכים סדורים של איך מקבלים עובדים. והרבה פעמים האלה התהליכים מתייחסים להיבט המקצועי או... לדברים קטנים, ולהפך, הצד השני של המשרד, זה שחברה, שומעים על כן, הוא מפתח חדש, שואל כמה, לפני כמה זמן הוא הגיע, לפני חצי שנה. חצי שנה זה לא עובד חדש. אז אנחנו רוצים להציג עוד זווית ולהרחיב דעת, וכמו תמיד, לתת כמה פרקטיקות מיטביות, או כלים איכותיים לעשות את זה. אז אנחנו השקענו כחברה, השקענו המון בגיוס ובאיתור המתאימים ביותר, ואחרי שהמועמד או המועמדת חתמו אצלנו, אנחנו פשוט מתחילים. אז מה כל הרעש? הוא יודע לפתח, מה הסיפור? מה הוא צריך כבר לדעת?
מה עכשיו צריך איזו תוכנית שתכניס אותו לתפקיד?
נכון, אז אני מציע זה שתתחיל בכמה נתונים מעולם המחקרי שיראו עד כמה זה חשוב.
אוקיי, אז באמת הוצאנו כמה נתונים חשובים שבאמת אנחנו רוצים לדבר גם הדברים שאנחנו אומרים, אנחנו רוצים שיהיו מגובים בשטח. אז קבוצת הייעוץ והמחקר ברנדון הול מראים בעצם שתהליך אונבורדינג איכותי משפר את אחוז הריטנשן של העובדים בטווח הארוך, שימו לב, ב-82%.
וואו.
אוקיי? זה אומר ששימור עובדים, אנחנו, בעצם היכולת שלנו לשמר את העובדים בארגון תלויה, במידה רבה, ביכולת שלנו גם להכניס אנשים לתפקיד, ואנחנו עוד מעט גם נדבר על למה הדבר הזה בעצם כל כך חשוב ולמה הוא קורה. חברת גלופ, המוכרת והידועה, פרסמה שעובדים, איזשהו מחקר שהיא עשתה, שעובדים ומנהלים שעוברים תהליך אונבורדינג חיובי, נוטים להיות מעורבים, מה שנקרא יותר engaged, מדד ה-engagement גבוה יותר בעבודה, ב-70%. זאת אומרת, אם עברתי איזשהו תוכנית אונבורדינג סדורה, טובה, היכולת של להיות engaged לעבודה עולה משמעותית.
זאת אומרת, גם אני אהיה מוכן להיות... לחוות יותר משברים או לנשוך שפתיים, כי אני יודע ש...
נכון.
אני מחובר לזה.
נכון, חד משמעית. חברת אברדין שעוסקת במודיעין וסקרי שוק, דיווחה שתהליך אונבורדינג, שימו לב עכשיו כל האנשים שאוהבים את משניקת השורה התחתונה, מעלה אונבורדינג, תהליך אונבורדינג טוב, אפקטיבי ויעיל, מעלה ב-35% את הפרודוקטיביות של העובד בטווח הרחוק. אוקיי? ונתון אחרון, שגם פורסם על ידי גלופ ב-2021, מראה ש-88%, שימו לב, 88% מהארגונים לא עושים אונבורדינג תקין. ואני חייב להגיד...
למרות שכולם יודעים עד כמה זה חשוב, וכולם יודעים עד כמה זה משפיע, וכמה זה מייצר את היכולת של אנשים לרצות להישאר בחברה גם כשקשה, עדיין רוב החברות, רוב מוחץ, בוחר לא לעשות את זה בצורה נכונה.
נכון, ואני חייב להגיד שמהניסיון שלנו בשטח, אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה, אנחנו באמת רואים את הפער הזה.
זה בהתחלה, אבל אחרי תהליך אנחנו רואים לא, עד כמה נכון, זה משפיע נכון, ועד נכון, כמה אנשים מדברים נכון. על זה.
באבחון, אבל זה אחד הפערים הראשונים שאנחנו רואים, הנושא הזה של אונבורדינג, תוכנית סדורה, הרבה פעמים זה תהליך מאוד מפוזר, ומנהל אחד עושה אותו בצורה מסוימת, ומנהל שני עושה אותו בצורה אחרת, וברוב הפעמים אין באמת תוכנית מסודרת, וגם שהיא מסודרת, לא ברור באמת מה נגיד ה-core values של הארגון,
מה החזון,
מה הביזנס.
עזוב את זה, לא מכירים את ראשי המחלקות, אבל אני רוצה עוד לפני שצוללים, אגב, נוכל לשים בפרטים של הפודקאסט בדף, את כל הקישורים למחקרים האקדמיים שהצגנו כאן?
כן.
מעולה. אז אני אעבור איתך לשאלה הראשונה כאילו שמטרידה אותי. אם אנשים, גייסנו אנשים שיודעים לכתוב בשפה מסוימת, שמבינים את הרעיון, עשינו את המבדקים האלה, למה התהליך הזה כל כך חשוב? הרי הם באים לעשות את העבודה, שתחילו את העבודה.
זו שאלה טובה, זו שאלה מעולה. אז אם לא... בוא ננסה להסביר את זה באיזשהו משל. אני אקח את זה לעולם הזוגי. אוקיי?
זוגיות, מערכות זוגיות, יחסים.
כן, מערכות יחסים. אנחנו הרבה פעמים מתחילים זוגיות, אוקיי? אנשים שהם, אני מניח שאנשים שהם רווקים.
אני באופן אישי לא מתחיל הרבה פעמים, כן. אני מותה אחת כבר 20
לא,
שנה.
אבל כולנו התחלנו, כן. אני גם 10 שנים עם אותה בת זוג נפלאה, אבל כולנו התחלנו מערכות יחסים, ואנחנו רואים אנשים שסביבנו שמתחילים מערכות יחסים.
וכל אחד הגיע עם סט ערכים משלו ועם ציפיות.
נכון, נכון. כל אחד מגיע, אני חייב להגיד קודם כל עם איזושהי חשדנות. נכון? כי כבר עברתי איזשהו, הייתי עם איזושהי בת זוג, וכבר, ונפגעתי, ואני עכשיו בא, כן. ואני עוד פעם צריך לשים את הכל...
עם אסופת דעות קדומות שלא רלוונטיות
נכון, ואני צריך לשים עוד פעם מההתחלה את הרגש שלי מקדימה, ולפתוח את הלב, וזה משהו שתמיד קשה לעשות אותו עוד פעם מחדש. ולכן הרבה אנשים באים עם חששות, ועם איזושהי... עם כמה שהם באים מצד
אחד... בוא נבחן את ה...
נכון, עם כל מקום שהם באים פתוחים וכולי, גם יש איזשהו צד של אמון שצריך לבנות.
זאת אומרת, עובד חדש בארגון רוצה ללמוד את הארגון, והארגון רוצה ללמוד את העובד.
נכון, ובכלל כל התהליך הזה של הגיוס זה תהליך שאולי קצת דומה לדייטינג, כן? של...
חיזור.
של חיזור, של תהפוכות רגשיות, של אפס ודאונס, נכון? זה נראה שזה כן, ואז אולי זה נראה שזה לא, והם כן ירצו, והוא כן... זה גם הפוך, גם הארגון הרבה פעמים, נכון. כאילו שהעובד כן ירצה, הוא ירצה אותנו, הוא לא ירצה אותנו, נכון? נכון. אנחנו רואים גם בפנים, נראה שרק המועמדים חווים את זה, אבל גם הארגונים נכון, הרבה פעמים חווים את זה. ואז אנחנו בעצם באים לחוזה, למעמד החתימה, ואנחנו רואים שזה כן מתכנס, ואנחנו מתחילים.
ומשם מתחילה הדרך באמת. זאת אומרת, עד עכשיו נכון, זה היה החלק הקל, נכון. שמשקיעים בו הרבה פעמים המון משאבים, ופתאום כאן זה מגיע, אוקיי, אז זה החוזה, זאת הקלה.
נכון, ממש ככה. ואולי קצת כמו בעולם הדייטינג, שנראה שכאילו, הנה, התחלנו קשר נכון. זוגי ומערכת זוגית.
אבל אנחנו בודקים אחד את השני.
אבל זה רק התחיל, נכון? והיום אנחנו יודעים, מסתכלות שנים אחורה בתוך מערכת זוגית, שהנקודה ההתחלתית היא רק הייתה התחלה. ולכן התהליך הזה, אני חושב שהוא מאוד רגיש. זה תהליך שיש בו המון... צריך לפתוח אותו לאט לאט, משני הצדדים, ולבנות את האמון הזה, ושעובד חותם בארגון, התהליך רק התחיל, גם מבחינת העובד וגם מבחינת הארגון.
וזה גם זמן שהעובד, בכלל, שמערכת היחסים הזאת היא שברירית, כי בתחילת הדרך.
נכון.
אז אם אנחנו נעטוף את התהליך הזה בצורה נכונה, יש לנו יותר סיכוי גם לגלות את הפערים, לצמצם אותם, לגלות את מצבי המשבר, לסייע.
נכון.
ובעצם להאיץ... את היום שבו העובד, הוא הופך את עובד מן המניין, ולא העובד החדש האחרון ש...
לגמרי.
זאת אומרת, התהליך הזה בעצם הוא לא מעט, הוא מאיץ את היכולת של הארגון להרוויח מהתשומות או מהתפוקה של העובד.
בלונג רן חד משמעית, ונגיד, ואמרת משהו מאוד נכון, זה תהליך כל כך שברירי, אבל מצד שני הוא משאיר חותם, ובגלל זה גם אפשר להתחבר לנתונים שמראים שבאמת זה... האונבורדינג יכול, בעצם יש לו 80, הוא משפר ב-82%.
זה קשה להאמין עד כמה הדינמיקה של ההתחלה היא זאת שתשפיע על ההתייחסות שלך לכל מצב משברי.
נכון, וזה קצת כמו בזוגיות או בכל אינטראקציה ראשונית, שאנחנו באים שוב עם החשדנות הזאת ועם הרגישות הזאת, כל דבר שקורה הרבה יותר משפיע עלינו.
אז איב, בוא תן לי כמה עקרונות חשובים. אני עכשיו מנהל או מנהלת, ואני רוצה לבנות תהליך נזל לתפקיד על פי שיטתים. תן לי את העיקרון הראשון.
נכון, אז אנחנו מדבר קודם כל באמת על הנושא של, אני אתן עכשיו באמת החמישה עקרונות שהם צריכים ללכת איתנו, אנחנו צריכים לשמור, אחרי זה ניתן באמת עצות פרקטיות יותר, אבל העקרונות האלה צריכים ללכת איתנו, אנחנו צריכים לזכור אותם כל הזמן. אז העקרון הראשון הוא יחס אנושי, אוקיי? הכי פשוט. וזה גם מאוד מתבסס על תהליכים שלנו, ועל שיטתיים, ועל האווירה והידע במערכת יחסים.
אנחנו לא כותבים קוד, אנחנו מטפלים בבני אדם.
נכון, ועכשיו היינו בפגישה ודיברנו על הנושא הזה, שאנשים, בסוף זה הטכנולוגיה הכי מורכבת. זה לא קוד, זה בן אדם. ועם בן אדם אנחנו צריכים לבנות מערכת יחסים, ולכן התהליך אונבורדינג צריך מאוד מאוד להיות מוכוון לפיתוח מערכת יחסים מעבר לנושא המקצועי, אוקיי? אנחנו עובדים עם אנשים, אנשים הם לא מכונות, אנחנו חייבים לרפד את התהליך בכל מיני מגעים אנושיים. אנחנו נדבר על זה אחרי זה, על הנקודות...
רגעי קסם.
רגעי קסם, נקודות הקסם.
בעצם זה מגע אנושי, זה הזדמנות של אנשי הארגון, המנהלים, לעשות משהו אחר שיחזק את המחוברות, את השייכות, את הביטחון.
לגמרי. אז זה הדבר הראשון, היחס אנושי זה העיקרון הראשון. בוא נדבר על העיקרון השני. טיים פריים, הנושא של מסגרת זמן.
להגדיר.
להגדיר.
התחלה, אמצע, סוף.
אנחנו כותבים, אנחנו אומרים את זה ומחדדים את הנושא של הטיים פריים, כי זה אחד הדברים גם שארגונים נופלים בו. עובד נכנס לארגון, הוא כאילו נכנס לאיזושהי תוכנית חפיפה, רק שלא ברור מתי היא הסתיימה.
עזוב את זה, לפעמים הוא מקבל אקסל עם מה שצריך לעשות, והוא מנהל מרדף אחרי אנשים שבכלל לא יודעים שהם חופפים.
נכון.
כמו שאחד העובדים תיאר לנו, אמרו לי שאני אקפוץ למים, רק לא אמרו שאין מים בבריכה.
לגמרי.
אוקיי, זו תחושה כזאת. עכשיו אני אומר, תעטפו את זה עם האנשים שצריכים לעשות את להיות במסגרת הזאת, שהם ידעו, שיהיה מייל שמחבר, שיהיה מישהו שלקח ביד ומראה את האנשים האלה. אי אפשר מההתחלה לצפות שאנשים יזמו ו...
לגמרי, והרבה פעמים אנחנו באים לעובדים וגם שואלים אותם בתוך התהליכים, נו, סיימת את התהליך, נראה לי שהתחלתי לעבוד.
כן.
אז כאילו, כן חשוב
שיהיה... משהו טקסי גם שאומר, וואלה, מעכשיו...
כמו קצת כמו בצבא, שאתה מסיים מסלול, או מסיים טירונות, או אימון מתקדם, או הנה סיימנו, ואנחנו עוברים לשלב הבא.
שהיא נקודה להערכה ולתת מילים חמות, לעודד.
לגמרי, זה גם עוזר לעובד להרגיש שהוא לא נזרק למים, אלא היה לי פה תהליך למידה, ועכשיו אני עובר לאט לאט באמת לתהליך של היציאה לשטח והעבודה. הדבר הבא, העיקרון הבא, ראייה מערכתית הוליסטית. אתה רוצה להסביר אותו?
אני חושב שחשוב, קודם כל, אתה יודע, זה כמו שמגיעים להתארח, אז אתה מראה את הבית, אוקיי, באים אליך לישון, אז אתה אומר, כאן המגבות, כאן הסבון, גם דברים שהם ברורים, אתה, נכון? אני צוחק.
זה נותן ביטחון לצד השני.
אני כבר בגיל שהם מגיעים לעשות בייביסיטר, ואז אני מראה להם איך פותחים את הטלוויזיה, ואומרים, בוא, זה של פעם, איך פותחים את הטלוויזיה. אז אני חושב שראייה מערכתית הוליסטית זה שהעובד ידע איפה הוא נמצא. איפה הם המחלקות המשיקות, מי הם אנשים שבהם הוא צריך, את מי האנשים שהוא צריך לפנות, עם מי הוא יהיה במגע בממשק, לעשות לו סיור, להראות לו את המקום, להתפאר במי שאנחנו, במה שאנחנו.
שזה מעבר לסיור פיזי, זאת אומרת, זה סיור שנייה באמת על הארגון, חייב להגיד גם על הביזנס, שנייה, נגיד עובד נכנס לפיתוח, בוא נכיר לך את הביזנס, את המחלקת ביזנס, מה הם עושים.
בוא נחבר בין התפקיד שלו לבין מה שקורה בסוף בחברה.
לגמרי.
ההיכרות עם החזון, עם הערכים של החברה, עם ה-DNA, עם התרבות הארגונית, עם מה שמאפיין אותם.
לגמרי. וזה מאוד חשוב באמת כדי לתת לעובד כבר איזושהי סנונית להמשך, שלא להיות תקוע בתוך המחלקה, צוות, עשייה, הצרה שלו, אלא באמת להתחיל להכיר את הארגון.
להכיר את כל צבעי הפאזל.
בדיוק. כי בסוף, אם אנחנו עובדים רק בפיתוח, או רק במחלקה של IT, או רק במחלקה, לא יודע, של מוצר, אנחנו לא באמת, אולי במוצר אתה קצת יותר רואה את גם באמת החיבור בין ה... יש מחלקות שאתה רואה רק את הדבר עצמו, וזה מפריע באמת להכיר את המערכת השלמה. העיקרון הבא, והאחרון הוא מדידה והערכה.
שזה מקום שהרבה מאוד מהארגונים נופלים, כי אומרים, לא, אבל יש... עכשיו, הערכה זה לא רק תפוקה. ומדידה היא לא רק של תפוקה. למשל, היכולת של עובד עם התהליך שכתבנו לשלושה שבועות, ואנחנו מצליחים לראות שהעובד מקצר את זה לשבועיים, זה מדידה והערכה. עכשיו, מדידה והערכה של התהליך עצמו של אונבורדינג. מדידה והערכה של העובד אחרי. מדידה והערכה זה לדעת לעשות את הפערים ולדעת להשלים אותם כדי שהוא יהיה לטובת ה... כי הרבה פעמים יש תהליך כזה שהוא מתמוסס. אתה אומר, טוב, זיהיתי כמה פערים, אבל בוא נראה איך זה מתקדם. ופתאום אתה מוצא את עצמך עם עובד שבשבועיים הראשונים כבר היה לך סימנים שהוא לא מתאים, אבל אתה מושך את זה כבר חצי שנה, ועכשיו כבר התלהבת מהבן אדם כי אתה אוהב אותו, אבל הוא לא נותן את מה שאתה נותן, וזו מתכונת לא טובה. המדידה והערכה מאפשרת לנו תוך כדי לטפל בדברים, לראות מה הוא לא יודע, מה לקח לו יותר זמן. עכשיו, אני כארגון צריך להחליט אם אני יודע לצמצם את זה ולטפל בזה, או אם אני אומר, וואלה, לא שווה להמשיך. זה סופר חשוב. זה גם חשוב לאותו עובד שנכנס פנימה, כי אף אחד לא רוצה להיות במקום שהוא לא יהיה מוערך או שהוא לא יהיה טוב בו.
נכון. אני גם חייב להגיד, להוסיף עליך, שזה גם לדעת רגע האם העובד שסיים את התוכנית, עכשיו שבנינו לו, יודע כבר לבצע את העבודה? אנחנו צריכים הרבה פעמים למדוד את זה.
זה גם משהו שהוא כלי בשבילך. אתה חושב שאתה נכנס לארגון חדש. אני שואל אותך, אתה נכנס לארגון חדש, אתה רוצה לדעת איפה אתה נמצא? אתה רוצה לדעת כמה זמן היית אמור ללמוד את המשימה הזאת? אתה רוצה לדעת אם אתה בסדר או לא בסדר? כי אתה עם עצמך, אתה אומר, וואלה, 5 ימים, איזה... ואז אומר לך, מה? אנשים למדו את זה ביומיים. אז אתה מבין שאתה צריך נקודת ייחוס. וכשאתה עושה תהליך מובנה, גם עובד עצמו יכול להתמקם ולדעת איפה הוא נמצא. לדעת אם הוא צריך עזרה, הוא לא צריך עזרה.
לגמרי. אז אמרנו באמת את 5 עקרונות.
זה 4.
למה אמרנו 5?
אני לא יודע, יש כנראה עוד עקרון סמוי שאנחנו נעלה עליו בהמשך.
אז אמרנו יחס אנושי, מסגרת זמן, ראייה מערכתית הוליסטית ומדידה והערכה. ועכשיו אנחנו רוצים, כהרגלנו בקודש, להיות פרקטיים ולהביא גם באמת יישומים פרקטיים.
אגב, אפשר, יש לנו לא מעט מאמרים על זה באתר ששווה לקרוא על כניסה לתפריד ועל גיוס ושזה... יש לנו, לדעתי, איזה 4 או 5 שעוסקים בכל מיני זוויות של כניסה לתפקיד, איך בונים את זה. אז שווה לקרוא את זה בלי קשר לפודקאסט המעולה.
נכון, מאוד מומלץ. בוא נדבר עכשיו על באמת טיפים. ניתן טיפים, best practices כאלה, לבניית תוכנית onboarding מנצחת, מלכותית, כזאת שתעזור לעובד באמת להיכנס לארגון בפול פאוור.
אז בוא תיתן את הטיפ הראשון על הבניית תוכנית עבודה, ואני אשלים פה ושם.
אז... זה יכול להיות גם סוג של עיקרון, כן? הנושא של בניית תוכנית אישית לעובד. דיברנו על זה גם בפיתוח עובדים בפרק הקודם. הנושא של ההתאמה.
זה יותר מעיקרון. זה על בסיס העקרונות, כי תוכנית עבודה זה מקום שאני יכול להתמצא בו. זה טבלת אקסל, זה דף וורד, שאני יכול לראות איפה אני נמצא כעובד. אני כמנהל גם יכול לדעת איפה הוא נמצא ועל פי זה לעשות את הדברים. וכשדבר הוא סטרוקטורלי, כשדבר הוא תבניתי, אני יכול להשוות בין אנשים, אני יכול לשפר את התהליך עצמו של האונבורדינג. יש לי הרבה יותר כלים כמנהל להשפיע ולסייע למי שנכנס לתפקיד. אבל בוא תפרט.
נכון, אז הנושא של ההתאמה היא מאוד חשובה. א', נגיד שלכל מחלקה ולכל צוות יש צרכים אחרים. עכשיו עובד נכנס לפיתוח, זה לא כמו עובד שנכנס למחלקת מחירות, וזה לא כמו עובד שנכנס ל-IT, וגם בפיתוח יש צוותים שמתעסקים בזה, ויש צוותים שמתעסקים בדברים אחרים, ולכן כל צוות או כל מנהל צריך להבין שנייה מה התכנים שנכון להכניס לתוך
להזריק. מה עם תחומי הידע, המיומנויות, הכישורים שאדם צריך? אגב, אפשר להגיד שאחד התרגילים שאנחנו עושים עם אנשים שאנחנו בונים להם את זה, שאנחנו מבקשים, אחרי שעושים את כל הרשימה של התכנים שצריך לדעת, מבקשים שישימו שמות של כל העובדים ושידרגו את השליטה של העובדים. כדי שירו שגם היום בעובדים קיימים, הם לא בטוח עשו את ההליך שהרבה פעמים, אבל איך הוא לא יודע? איך הוא לא יודע? זה קשר של הארגון. אם זה משהו צריך לדעת, הארגון צריך להכניס את זה לתוך התהליך הזה.
לגמרי. והמטרה באמת בהתאמה היא שלכל עובד ולכל מחלקה ולכל צוות ולכל מנהל יהיה באמת התוכנית המותאמת לתוך העובד. בעצם לתוך הצוות והעובדים שהוא מכניס לתוך הארגון. ונגיד יותר מזה, שכבר פה אפשר להבין, וזה ארגונים שיודעים לעשות את זה, זה דבר מקסים ומעולה, שנייה להבין מה הנטיות הלימודיות של העובד שנכנס לארגון. אני אתן לך דוגמה.
זאת אומרת, החילו יותר קל להבין
נכון,
את החומר.
נכון, אני אתן לך דוגמה. אני ישבתי, אני חושב שזה היה לפני איזה שנתיים.
עם המנכ״ל ועם המנהלת
נכון.
שיווק.
כן, היה כן. מנכ״ל ומנהלת שיווק, ובנינו לתוכנית ככה של למידה וחומר מפה וחומר משם. ואז יושב ואומר לי, תשמע, אני אגיד לך את האמת, היא גם אמרה לי, אני צריכה להתנסות, אני לא לומדת טוב מחומר עיוני, זה פשוט לא עובד לי.
תן לי לעבוד.
בדיוק, ואני חושב שכאן הנקודה, שצריך להתאים באמת, בסופו של דבר אנחנו צריכים להתאים את התוכניות לעובדים, ולראות מה עובדים, מה העובד רוצה ומה הנטייה שלו, ואם הנטייה שלו יותר לקפוץ למים, אז אולי נבנה לו תוכנית שיותר תקפיץ אותו למים מהר מאשר תוכנית עיונית לימודית.
אני צריך לגעת בבייסיק. הבייסיק זה שצריך לדעת מה צריך ללמד, כמה זמן צריך ללמוד את זה, מי הגורם שאמור ללמד או לסייע או להוביל, ואיך אני, האם אני כמי שנכנס לתפקיד, יכול לבחון את עצמי האם אני יודע או לא. למשל, לתת משימה כדי שנדע להתמצא. המשימה הזו יכולה להיות גם משהו שהמנהל הישיר שלי יבדוק כדי לראות את הדברים האלה ויעשה איתי שיח או מפגש של הדבר הזה. יש מערכות תומכות בחלק מהארגונים לדברים האלה, נכון?
נכון, היום יש... אין ספור, אבל אנחנו רואים הרבה ארגונים שלמשל עובדים קונפלואנס, ואז יש טבלאות בפנים, נכון? וכבר יש תערכים, וכל עובד יש דף, בדיוק, דף שלו, שהוא נכנס, ויש לו סרטונים כבר, שהוא רואה את ההסבר על החברה, והסבר על הביזנס, והסבר על המחלקות, והסבר על הכל. ואפשר לבנות הכל בצורה מאוד יפה בתוך הפלטפורמות האלה.
אני יכול לתת עוד דגש לתוכנית.
חד משמעית.
אני חושב שתוכנית טובה ככל שהיא תהיה, היא צריכה להיות מספיק גמישה, כדי שמתי שנציג אותה לאדם שנכנס לתפקיד, הוא יוכל למצוא את עצמו בה. הוא יוכל להבין איזה פערים ותחומי ידע התוכנית שלו משלימה, איזה דברים הוא אומר, וואלה, את זה אני לא צריך, אני יודע שאתם חושבים שיש לי פער, אבל את זה אני לא צריך, אני יודע את זה.
זאת אומרת, לפרוס לו את זה כבר לפני, ושהוא ידע לדייק את
זה. זה המפה שלו, זה המפה שלו בתוך הארגון. הוא יגיד משהו חסר, הוא יגיד משהו אפשר לוותר עליו, כי הוא ידע להתמקם את עצמו, הוא יהיה חלק מהבנייה של התוכנית עצמה. אוקיי? הוא צריך להיות זה שאחראי על ציר הזמן הכניסה לתפקיד, במסגרת התחום הגדול שאנחנו עשינו.
כן, נהדר, מצוין, זה באמת דבר שהוא חשוב. בוא נדבר על הדבר הבא, על הפרקטיקה הבאה, תצפית ורישום, אתה אוהב את זה.
כן, אני חושב שאחד, הרבה פעמים זה לתת לעובד להתבונן. עכשיו אם אני אגיד למישהו, אני אגיד לך, זיו, לך תסתכל איך הוא עובד, אתה יכול גם להסתכל ולא להיות אקטיבי, וזה פחות טוב. ולכן, אם אני רוצה, אני אגיד זיו, אני רוצה שתסתכל על משהו עובד, ואני רוצה שתמצא שני דברים שאתה עושה כמו, ושני דברים שהיית עושה אחרת. את הדברים שהיית עושה אחרת, אני רוצה שבסוף התצפית, או בסוף המשמרת, או בסוף היום, עבודה, אתה תציף ותגיד לו. ואני רוצה שהוא יהיה לך דיון על למה אתה חושב לעשות זה אחרת, ואתה תשכנע אותו למה זה נכון. אני חושב שזה מכניס משהו הרבה יותר חזק בוא תסתכל איך עובדים, או בנושא, זה נקרא שדווינג, נכון? הרעיון
כן, הזה. שדווינג.
אז אני אומר, לתת לו להיות בפגישה אקטיבי, לרשום ולהתרשם, לדבר אחרי זה, כי השיח הזה עם אותו עובד בסוף היום או בסוף התצפית, זה שיח שגורם לו לחשוב הרבה יותר ויזרז את ההבנה שלו של הדברים.
נכון, וחייבים להגיד שהעובדים שמגיעים לארגון שלכם,
הם רוצים את זה.
הם גם רוצים את זה, אני אוסיף אבל עוד, זה fresh perspective. הם מסתכלים מעיניים רעננות אחרות.
נכון.
לפני שהם נצבעים בצבע של הארגון, ושכבר הם בתוך מה שנקרא, אתה יודע, שאין להם את הפרספקטיבה, אפשר לנצל את זה, את הפרספקטיבה
החדשה. מה זה אפשר לנצל? הרבה פעמים שאנחנו רואים שזה בתפקידים של ניהול, פתאום בשאלות המנהל שחונך את המנהל החדש אומר, בוא נע, לא עלי, איזה יו, לא חשבנו על זה. עכשיו, זה לשני הצדדים יכול להיות טוב.
זה מעולה, כן. זה דבר שהוא מאוד חשוב, ותנצלו אותו. באמת, תנצלו את הדבר הזה, ותנו לעובדים, קנו להם איזה מחברת יפה, קנו להם איזה טאבלט, אני לא יודע מה, אבל שהם יוכלו באמת לרשום, להסתכל, להתרשם.
מעולה.
הדבר הבא?
תן אתה. משחקי תפקידים.
סימולציות, משחקי תפקידים. אני חייב להגיד, זה כל פעם מפליא אותי מחדש, כמה הדבר הזה הוא חזק. סימולציה זה כלי שהמטרה שלו בסוף זה לתרגל את האנשים. יש מקומות שבהם זה יותר בא לידי ביטוי, יותר חזק, למשל במחירות, אוקיי? ב-HR, בוא נתרגל, מי שנכנס נכון. להיות ריקרוטרית, בוא נתרגל רעיון, בוא יתריך איך כאילו, ולהתקיל אחד את השני, לעשות כל מיני סיטואציות.
שכל המטרה היא פשוט לדייק אותם, נכון. להכווין אותם למה שטוב לנו, נכון. כי הדברים הם שונים בין ארגון לארגון.
אנחנו, אני יכול להגיד מתוך חוויה שלנו כיועצים, שאנחנו מעבירים למשל תוכן בתוך סדנה, אז אתה רואה, אנשים מקשיבים, סבבה, הם רושמים לעצמם, אוקיי, אבל אחרי הסימולציה פתאום הכל מתפרץ, הכל בא לידי ביטוי, כן. פתאום כל הסימונים נופלים. והסימולציה בסוף שאנחנו נכנסים לתפקיד ומשחקים אותו, יש לזה המון המון
אגב,
כוח.
אגב, זה בהכל, זה באנשים שתומכים מחירות, זה באנשים שמתעסקים ב-Sales Engineering, זה במפתחים שעובדים עם המוצר, זה אנשי מוצר שעובדים עם הלקוחות, זה
בהכל. Pre-sale, post-sale, customer
גם success. גם ברמת פיתוח יש דברים, אני אומר סימולציות, אז זה, לא נרחיב את זה. זה סוג של מבחנים עצמיים שאתה יכול לדעת שאתה בכיוון הנכון, שאתה חושב כמו שהארגון הזה רוצה.
לגמרי, וגם המנהלים יכולים באמת למשב, ואפשר אחרי זה להתחלף, באמת אפשר לשחק עם זה בצורה מאוד מאוד, מאוד טובה.
משימות כאלה שמכינות את העובד לקפיצה למים, אבל הן פחות מסוכנות כדי שהסביבה תהיה סביבה לימודית עדיין.
לגמרי, ויש לזה המון המון כוח, אפשר להשתמש בזה באונבורדינג, דרך אגב, אפשר להשתמש בזה גם מעבר לאונבורדינג בשגרת נכון, ניהול, נכון. וצריך להשתמש בזה.
בוודאי בתפקידים ניהוליים.
נכון. Body worker, הדבר הבא. בוא תספר לנו.
לאנשים קשה מאוד, קשה, מורכב, לפנות ושמישהו מגיע למקום עבודה, הוא רוצה להיות מוערך ולכן הוא רוצה להרשים, הוא רוצה להראות, הוא לא רוצה לצאת אידיוט, הוא לא רוצה להיות זה ששואל את השאלה הטיפשית. עכשיו, החשש הזה גורם למרבית העובדים, מרבית המנהלים, לא לשאול שאלות בהתחלה. עכשיו, יש קושי לשאול מנהל ישיר, כי הוא מי שגייס אותי, מה, הוא ידע עכשיו שאני לא יודע איך זה ייראה. אבל אם מראש יש מישהו שאני יודע שהוא ברמה הבלתי פורמלית, הוא הבאדי שלי, הוא החבר שלי, הוא איש צוות, מקביל אליי, אם זה מנהל, אז מנהל מקביל אליי, מה שאני כמובן כבד חדש לא יודע שזה תהליך מובנה, אבל הוא מתקשר אליי בסוף יום העבודה הראשון. הוא שולח לי וואטסאפ ביום שישי בבוקר, איך אתה, איך היה השבוע. ברמה החברית, זה בן אדם שלי הרבה יותר קל להגיד לו, תקשיב, לא הבנתי את המקט השאלה. עכשיו, נכון. זה צריך להיות מובנה, ואותם הבאדיז, אותם חברים, צריכים להבין שיש להם אחריות מאוד גדולה. עכשיו, גם כאן, התגובה שלהם יכולה להיות, מה, אתה לא יודע? מה, זה ברור ש... מה, לא שאלו אותך את זה ברעיון עבודה? אלה שאלות שיגרמו לאנשים לא לשאול. עכשיו, המטרה שלנו זה שאנשים, כמה שיותר מהר, הם ידעו לזהות את הפערים שלהם וישאלו את השאלה. והתפקיד של הבאדי, תפקיד של העמית לעבודה, החבר, הוא להיות גורם בגובה העיניים שדואג לך. הן חברתית והן מקצועית. הוא הראשון שעולה על הדברים שלא יודעים, הוא הראשון שקל לך לפנות אליו בכל שאלה מטופשת. אוקיי, הדוגמה שאני אתן זה סתם דוגמה, למה קוראים לזה רדבול, לאפליקציה הזאת שלהם? עכשיו, הם קראו לזה רדבול כי זה טבלה וזה יותר טוב מאקסל. אבל זה משהו שאם לא היית יודע, זה שטות, אבל זה חלק מהמאפיינים, השפה, הז'רגון הפנימי של ה...
חד משמעית, אנחנו תמיד מסבירים שמנהלים שונות, רגע, מה זה בדי וורקר? אז תמיד אנחנו אומרים, זה עוד ציר, זה ציר שלא מספיק רק מנהל.
זה
לא
עוד ציר, זה הציר הראשון שמזהה את הפערים המקצועיים. נכון. כי הוא יותר קל, הוא יותר נגיש.
נכון, איפה שעובדת הרשת הפורמלית, הרבה יותר קל להציף, כמו שאמרת, בדיוק נמרץ. בצורה טבעית, הרבה יותר קל להעלות פערים, הרבה יותר קל להבין באמת דברים שאת המנהל לפעמים יותר קשה לשאול, וזה המטרה של הבאדי וורקר. אני רק אגיד וחדד שהארגונים צריכים, זאת אומרת, אם עכשיו אני מנהל צוות, אני צריך לבחור בן אדם שיש לו אוריינטציה ורצון גם לעשות את התפקיד.
נכון, אנשים שאוהבים להדריך, שאוהבים
אנשים
ללמד,
שאוהבים את זה...
שיש להם המון סבלנות,
נכון,
מנצ'ים כאלה.
לא לקחת את הסוציומט של הצוות נכון. בשביל
אני התפקיד. אני רוצה לעקרון הבא, מה, אז נראה, בעוד חודש, חשבנו שהתהליך הוא בעוד חודש, אז בעוד חודש אני אשב עם העובד ויגיד לו על התהליך שלו.
כן?
לא.
מה תגיד לו?
אני חושב שאם התוכן הבא שלנו זה משוב ומתמשך, אז יש הרבה חברות שמחכות, טוב, התהליך הוא חודש, בעוד חודש נראה. עכשיו התהליך הוא...
הבנתי אותך.
כן.
כן, איבדתי אותך לרגע.
כאן עכשיו רואים עד כמה הפודקאסט הזה הוא לא מתוכנן.
לקח לי רגע. נכון, אז משוב מתמשך. אז לא, אז חד משמעית, לא? ואנחנו לא רוצים לחכות עוד חודש או חודשיים שיסתיים האונבורדינג כדי להגיד לעובד מה אנחנו חושבים, ולכן אנחנו חושבים ומאמינים שתהליכי המשוב המתמשך שאנחנו מדברים עליהם הרבה וגם כותבים עליהם הרבה ומכל מקום אנחנו אפשר לשמוע שאנחנו מדברים על הנושא הזה, צריך להתחיל אותם כבר מההתחלה, מ-day one, הנושא של one on one, בנינו במיוחד, בסדנאות אנחנו גם מעבירים את זה, מודל של one on one onboarding. one on one ספציפית לאונבורדינג.
שרמת מעורבות גבוהה יותר, לא התערבות, מעורבות גבוהה יותר של מנהל ישיר עם העובד שלו למענו.
נכון, וזה יכול להיות אפילו אנחנו ממליצים פעם ואפילו פעמיים בשבוע לשבת עם העובד, לקחת גם, יש פה את המימד, גם את האלמנט של התוכנית חפיפה, ולראות איפה הוא עומד מול הדבר הזה, ולשמוע, אמרנו מקודם תצפיות ורישום, לשמוע ממנו מה הוא חושב, להפוך את זה לתהליך עווה, מרופד, אמרנו יחס אנושי, יחס אנושי. לתת פידבק לעובד כבר מההתחלה, מהרגע הראשון, גם בתוך ישיבות one on one, מה עובד פחות טוב, מה עובד יותר טוב, לשמוע ממנו פידבק גם עלינו, על הארגון, עליי כמנהל, כן, יש לזה מקום להשתית את הדברים האלה כבר מההתחלה, ולא לפגוש אותם עוד שנה וחצי, שהוא לא מבין את המערכת, יש לו עוד פערים מהאונבורדינג שהוא לא השלים, ולכן עכשיו הוא עדיין לא נכנס לתפקיד כמו שצריך, בוא נמנע את זה. בוא נעשה תהליך שהוא hands-on מההתחלה. אז הנושא של משוב מתמשך הוא מאוד, מאוד חשוב. בכלל משוב. זה, זה, זה דבר שהוא אינרנטי ובסיסי כל כך.
אז עדי, אגב, גם לשמוע על התהליך שלנו.
זה לתהליכי למידה, לתהליכי שיפור, ולכן יש לזה חשיבות מאוד גדולה. הפרקטיקה הבאה, אני לא יכול שלא לתת לך אותה, כי זה המהות שלך.
זה אחד הדברים שאני מאוד אוהב. הנקודות קסם, להפוך את הרגעים...
Magic points.
אני אתן סתם דוגמה. נניח שאתה עובד חדש, ואני כמה ימים לפני שאתה מגיע לעבודה, מעבר לזה שאני מכין את המשתמש שלך, ומכין לך את המייל, ומכין לך מחשב חדש, ומכין לך כיסא, ואת כל הערכה שתמיד עושים, אני גם פונה לבת הזוג שלך, או לבן הזוג, ואני אומר, תקשיבי, אני מאוד אשמח אם תכתבי מכתב קבלה לעבודה ממך, אם בהצלחה, ואם תשלחי לנו תמונה של הילדים. וכשאתה מגיע ביום העבודה הראשון, מחכה לך הכל, מחכה לך גם קובייה ארוזה. כשאתה פותח את הקובייה, אתה רואה תמונה, בלוק של עץ כזה, עם תמונה של ילדים והמשפחה, וכתוב בהצלחה. ואתה פותח את המעטפה, ויש מכתב מבת הזוג שלך, שמאחלת לך, אתה אומר, בונה, החברה הזאת זה משהו אחר. עכשיו, אתה מרפד לא רק את האונבורדינג, אתה הופך את זה, כשזה חברות קטנות וסטארט-אפים, וואלה, זה אפילו לדעת איפה, לזוגתך קוראים דנה, איפה דנה אוהבת לקנות את הדברים, ושאני אתן לה שובר ליום הולדת שלה, אני אתן לה שובר בדנה לוינסון, או איך לא קוראים לחנות הזאת, שם היא קונה את הדברים שלה. זה לרדת לפרטים ולהראות שבאמת אכפת לך מהאנשים. זה נכון. לנקד את כל הרגעים האלה ברגעים מקסימים ומיוחדים. נכון. זה להזמין לטקס שבו עושים טקס הסרת הלוד הופך עובד במניין, להזמין את המשפחה שלו. להפוך את הדברים, אני אומר, נותן סתם דוגמאות, אבל זה באמת להיות מקום שטוב לבוא אליו בבוקר, שאנשים רוצים להתחבר בצורה הכי אמיתית נכון. לאותו אדם.
זה קצת מזכיר את הנושא של שירות מעבר למצופה, כי הרבה פעמים, נכון. שימו לב שהרבה פעמים אנחנו הולכים למלון, או לאיזשהו מקום, לאיזושהי חוויה, תמיד אנחנו זוכרים את הדברים שהיו מעבר למצופה.
הדברים הקטנים האלה.
בדיוק, נכון. הדברים הקטנים, האקסטרה מייל הזה, שגורמים לנו להבין, וואו, יש פה חשיבה, וזה לא מסובך. לא צריך להוציא כספים ולבנות מערכות.
זה גם פשוט ונגיש. אני כמנהל, אתה סיימת את השבוע הראשון, אני שולח לך בשישי בבוקר וואטסאפ, זיו, האם יש לך דקה? האוטומטית אתה אומר, בוא נה, איזה מין חברה זאת? יום שישי, אם יש לי דקה, איזה מין דבר זה? אבל לא נה, אם חברה חדשה, מה אתה עונה?
כן.
אז אני מרים טלפון, אומר לך, זיו, תקשיב, רק רציתי לשאול אותך איך היה לך השבוע. לדעת שהכל עבר בסדר, ביום ראשון יש לנו פגישה, אבל רציתי להיכנס אני לסוף שבוע, שאני יודע שהכל... אני מתק את השיחה, ומה אתה אומר?
וואו.
נכון?
חשבו
עכשיו,
עליי.
זה פשוט, זה לא... קורה, הייתי שבוע שעבר באיזה חברה, ושני עובדים, שני עובדים חדשים איחרו. אמרו לי, איך זה עם דבר זה? איזה פה, איזה שם? עכשיו, הם שניהם חברים, הגיעו ביחד, מאותה יחידה, אוקיי? ובבוקר נגנב לאחד מהם האופניים החשמליות. אז הם איחרו, אוקיי? עכשיו, זה לי... הם לא יכו, זה נראה לי משהו שהוא, כאילו, זה בסדר, זה לא. אם אנחנו יודעים ומבינים את הדברים, אנחנו רואים שהדברים הם לא זלזול, לא נותנים פרשנות. בוא נהיה שם, בוא נהפוך את התקופה הזאת של האונבורדינג למקום שהבן אדם מבין שלא משנה כמה קשה ולא משנה איזה משברים יהיו, זה מקום שהוא רוצה להיות חלק ממנו.
חד משמעית, וזה מזכיר לי גם את ה... אתה יודע, זה מבליט לי במיינד את הדבר הזה שאנחנו תמיד אומרים, תבחרו את המנהלים, תבחרו. זה מראה שבאמת... כל ארגון צריך לבחור בקפידת המנהלים שלו, כדי נכון. שיהיה להם את המודעות, ויש אנשים שפחות יש להם את היכולת לחשוב על הדברים האלה, ולכן צריך אנשים שהם מאוד מוכוונים לפן האנושי הזה.
בוא, אני אתן לך כמה שאלות שאתה תעזור לנו. איזה שאלות?
שאלות מכוונות.
כן, שבתי שאני רוצה לבנות תוכנית כזאת, איזה סוג תוכן חשוב מאוד שיהיה חלק אינטגרלי מהתוכנית הזאת? אני עוזב את החלק המקצועי, אני, כן. זה ברור שזה יהיה,
אז אני חושב שדבר ראשון זה ה-core values של החברה, הערכים, מה ערכי הליבה שלנו.
מה אנחנו עושים כאן?
מה אנחנו עושים כאן, מי אנחנו, מה החזון שלנו, ואז לחשוב איך אנחנו מכניסים את זה כבר בכניסה לתפקיד. זאת אומרת, איך אני כבר...
במשימות הוא בא לידי ביטוי הערכים.
בדיוק, בדיוק. אם נגיד הערך שלי זה constant learning, אוקיי? או innovation, איך אני כבר שם את זה, איך אני מטמיע את התהליכים האלה כבר בתוך האונבורדינג.
מעולה.
איך אני חושב, לא פשוט, אבל אנחנו תמיד עושים את זה בסדנאות, מחלקים את הקבוצות לקבוצות חשיבה, כל קבוצה בוחרת ערך, או נגיד תסט ערכים, וחושבת איך עכשיו אנחנו מזריקים אותם לתוך התהליכים בארגון, יש לזה עוצמה מאוד חזקה, וכן, זה גורם לנו באמת לחשיבה הניהולית, המנהיגותית הזאת, לחשוב איך אנחנו מטמיעים את ערכי הליבה בתוך הארגון. זה דבר ראשון. השאלה הבאה, ואני חושב שהיא שאלה מאוד בסיסית, דיברנו עליה מקודם, אבל היא סופר חשובה, מה האלמנטים החשובים של התפקיד שאני ממיין אליו? מה הכי חשוב? לשים את הכי חשוב בפרונט, לעשות פריוריטי. הרבה מנהלים ומנהלות נתקעים על הנושא הזה של פריוריטי, וזה חשוב כאן, כי יש לנו איזשהו, דיברנו קודם על הטיים פריים, יש לנו איזו מסגרת זמן שהיא מאוד בסיסית וקבועה, ובה אנחנו צריכים להספיק כמה שיותר.
זאת אומרת, מנהלים, תוכן רשות, תוכן חובה.
נכון, לחשוב מה הדברים שהם המאסט, ולהתחיל מהם, ולא למצוא את עצמנו אחרי זה, מנסים להסביר את המאסט, אחרי שכבר נגמר הזמן של הכניסה לתפקיד. השאלה הבאה, אני אתן לך אותה, כי אני רואה, אתה יודע, זה דבר שאתה כל הזמן אומר אותו.
הרבה פעמים כשאנחנו עושים תהליכי גיוס, המטרה של רוב החברות זה פשוט לדעת את מי לגייס. ואנחנו אומרים, בתהליך איתור, תהליך איתור אמיתי, לא רק גיוס, אנחנו לא רק יודעים את מי אנחנו רוצים, אנחנו גם יודעים לזהות איזה פערים. עכשיו, יש פערים שאנחנו יכולים כארגון לצמצם אותם, כדי להביא למצב שבסוף תהליך הכניסה לתפקיד שלו, הפערים שהתגלו בגיוס, בתהליך הגיוס, לא קיימים. אז אני יכול להגיד, אוקיי, אלה הפערים שזיהינו, זה הדברים שצריך לעשות, בוא ניתן לו יותר תרגילים כאלה, בוא ניתן לו יותר התעסקות בדבר הזה. נכון. זה נראה לי שאלה סופר חשובה.
נכון. נדגיש גם ונגיד שהתהליכי גיוס שאנחנו עובדים עם חברות, אנחנו הרבה פעמים תומכים בנושא הזה של בניית תהליך גיוס מובנה, ואז עובדים על פי שיטת התבחינים, ואז מזהים באמת פערים, ווואלה, אם יש לי כבר פערים שזיהיתי, אז בוא נחשוב עכשיו איך אני משלים אותם בכניסה לתפקיד. השאלה הבאה היא שאלה מאוד חשובה של מהי שגרת הניהול או כלי הניהול שנכון להתחיל מההתחלה ליישם עם העובד. אז דיברנו על זה מקודם, one-on-one onboarding, אבל גם ממשקים, ישיבות שחשוב שיהיה בהם וכבר...
כי מה שיהיה כבר עכשיו יהיה גם בהמשך.
נכון, ואמרנו, הדברים שמתחילים אותם בהתחלה הם נתפסים בצורה הרבה יותר מהירה, ולכן נחשוב, נכון לחשוב איזה דברים אנחנו כבר... איזה ממשקים או איזה מערכות תפעוליות
רלוונטיות
כדאי לא לחבר לא. לעובד מלכתחילה. שאלה אחרונה, תיתן לנו אותה על נושא של האיזון ההדדי.
אז כן, אני חושב שאיזון חוזר או פידבק, כמו שנקרא בלעז, זה איך אפשר לאזן את זה. אומרת, יש לנו הזדמנות ללמוד על התהליכים שלנו. עובד חדש הוא הזדמנות נהדרת. אז חשוב לזכור שאונבורדינג הוא תוכנית עבודה לכל דבר, והוא לא קבוע, הוא משתנה, הוא צומח, הוא מתפתח. יכול להיות שאונבורדינג מרכזי לחברה, אבל יהיו לו כל מיני אדפטציות למחלקות או לתחומים שונים.
מה שאמרנו מקודם.
נכון. חשוב להתכונן ולהכין אותה מראש. חשוב שבכל פרויקט אנחנו נדע לתת מדדי הצלחה לדבר הזה, לראות שזה בסדר, לראות שאנחנו עובדים לפי מה שאנחנו רוצים. אני חושב שהגיע הזמן אולי להרוס טיפה את ה...
כן, בוא נלך לאריזה, לגיבווייז. אז דיברנו באמת על הנושא של... קודם כל, אמרנו שזה קצת תהליך שדומה לזוגיות, נכון? אני עובר שנייה מלמעלה למטה. שאנשים באים חשדנים, שזה תהליך מאוד שברירי מלכתחילה, ולכן מאוד חשוב לעבוד לפי עקרונות. דיברנו גם על הנושא של היחס האנושי, על מסגרת זמן שנכון להקציב, שהעובד יודע, התחלתי וסיימתי, והתחלתי לעבוד כבר כאחד מהמניין. ראייה מערכתית הוליסטית, נכון? לתת לעובד לראות גם את התמונה הרחבה. נושא של מדידה והערכה, למדוד באמת הצלחות. דרך אגב, יש משהו מאוד חשוב בנושא של המדידה, אני שמח שאני עכשיו נזכרתי בו, זה נושא של תוצרים. לתת לעובד כבר לבחור איזשהו תוצר שהוא יכול להתחיל לעצב אותו בתוך הכניסה לתפקיד. למשל, לא יודע.
להגדיל את המשמעות שלו.
נכון, נכון. למשל, לסיים אונבורדינג כאיש מחירות ולדעת כבר לתת איזשהו פיץ' ולדעת, לא יודע, לקבל איזושהי משימה מתוך, אם אני עובד פיתוח כבר שאני אחראי עליה ובונה אותה, ואז אני יודע שאם השלמתי אותה, באמת למדתי. אני עובר כזה לטיפים שדיברנו עליהם, הנושא של בניית תוכנית עבודה סדורה, אישית לעובד.
יש לי שניים שמרכזים נראה לי את הכל, אם תרשה לי.
אוקיי.
אני חושב אחד, הראשון זה להבין שההשפעה של תהליך כניסה לתפקיד היא אדירה, ויכולה לתמוך לא רק בעניין המקצועי, אלא גם בתהליך החברות שלו. זאת אומרת, המחוברות הארגונית, ההכרה וההתנהגות, בהתאם לתרבות הארגונית, ה-DNA שכל כך אנשים מדברים עליו. זה יכול להעצים את תחושת השייכות של העובד. זה יכול להגדיל את תחושת המסוגלות העצמית שלו ואת ההשפעה שלו, ולייצר בזמן יותר קצר את התחושה שהוא אחד משלנו. הנקודה השנייה...
חברות אהבתי, מלשון חברות. להפוך לחבר בארגון, להפוך
כן,
אותו.
כן, כן, כן. תהליך, ממש תהליך סוציאלי. הדבר השני, תהליך מובנה ושיטתי. משהו שמאפשר לעשות את זה בצורה מדידה, ברת הערכה ומותמת לאדם. לא רק שאפשר לעשות את זה בקלות, בסקיילים יותר גדולים, בכמות יותר גדולה, זה גם יכול לתרום לתהליכי הצמיחה הנכונים והשינוי של החברה. עכשיו, אני, לפני שאתה בטח תסגור לי את המיקרופון כאן, לכל מי שהגיע עד עכשיו...
למה? פעם סגרת לך את המיקרופון?
בוא, יש לך את הנטייה להגיד, אתה רואה שאנחנו עוברים את הזמן, אתה אומר, אתה צריך לסיים, סמן לי סימונים. אהבתם את הפרק? אהבת את הפרק? שלחו אותו לחבר או חברה. אפשר גם להיכנס לקבוצת הפייסבוק שפתחנו בעקבות הצעה שלכם, היא נקראת סטארט-אפ דאון, ושם אנחנו גם מפרסמים מתי עולים פרקים חדשים, אנחנו גם שואלים שם שאלות, אז אפשר להדכן, לעלות, לשאול. בקיצור, אם אתם אוהבים, תעזור לנו להרחיב את מעגל המנהלים והמנהלות שמאזינים לנו. אנחנו נמצאים בספוטיפיי ובאפל פודקאסט ובגוגל, ואלוהים יודע איפה, ואיפה שאנחנו לא מופיעים, תגידו לנו, אנחנו נשתדל להופיע. שיהיה עוד ועוד, יש לנו כבר אלפים, עוד מעט עשרות אלפים של מאזינים. תעזרו לנו להרחיב את את הרעיון שעולם העבודה, שבו אנחנו מבלים כל כך הרבה זמן, יכול להיות עולם טוב ומאפשר, מקום שאני ממצא את עצמי.
יפה, אתה סגרת, ואני בכלל רציתי לתת נקודה נוספת.
סליחה!
אבל בסדר, אני קודם כל טוב שאמרת את
זה. אחר כך שואלים, זה אותנטי, זה אותנטי.
אז אני אתן את הנקודה באמת האחרונה, שהיא תסגור את השיח הזה. תהיו רגישים לאנשים שלכם. כל הנקודות שדיברנו עליהם.
עכשיו אני מרגיש לא טוב, כי לא הייתי רגיש לזה שאתה רצית עוד, כאילו זה אאוץ' כזה.
זה מה שנקרא מודלינג בזמן אמת, בכאן ועכשיו.
תמיד אני יוצא הרע בסוף.
תהיו רגישים לאנשים שלכם, תשימו לב אליהם, בטח שאנשים חדשים, גם האנשים הקיימים, אבל אנשים שחדשים שנכנסים לארגון, תהיו איתם, תהיו רגישים אליהם, תקשיבו להם, ובטוח תצא לכם תוכנית אונבורדינג מלכותית רצינית וטובה.
תודה רבה, זיו אלרון.
תודה, אוהד. אנחנו נהיה כאן בפרק הבא של הפודקאסט שלנו, סטארט-אפ דאון. עד אז.
בקרוב.
ביי ביי.